אמר מתי המפטיר מברך הגומל אם יש לו ברכת הגומל? האם ברכת הגומל לא מהווה הפסק בין הברכה האחרונה שאחרי המפטיר ובין הברכות שלפני קריאת התורה? ובכן, לכתחילה רצוי שיברך מיד אחרי שביעי, דהיינו לפני המפטיר, ואם ברך אחרי המפטיר זה לא נקרא שהוא הפסיק. עכשיו, כדי להבין את ההוראה הזו עלינו להסביר שמצד הדין ברכת ההודעה, דהיינו ברכת הגומל, בכלל לא קשורה לקריאה בתורה. בגמרא אין לזה זכר הקושר את ברכת ההודעה או ברכת הגומל לקריאה בתורה. וגם הרמב״ם בפרק עשירי מהלכות ברכות הלכה ח' כתב, ארבעה צריכים להודות: חולש נתרפא וחבוש שיצא מבית האסורים, ויורדי הים כשעלו, והולכי דרכים כשיגיעו ליישוב. וצריכים להודות בפני עשרה ושניים מהם חכמים, שנאמר: וירומו וקל עם ובמושב זקני מהללוהו. וכיצד מודה? עומד ביניהם ומברך ברוך אתה השם וכו'. אין זכר לקשר בין ברכת הגומל ובין קריאת התורה. אבל התוספות בברכות דף נ"ד עמוד ב' אמרו שהמנהג הוא שמברכים את הגומל בקריאת התורה, הועיל ואז יש עשרה מישראל. כלומר, הנתונים קיימים, הנתונים צריך להיות עשרה מישראל ושניים חכמים, לכן זה הזמן אז לברך ברכת התורה. ומשום כך הגומל, ומשום כך מרן השולחן ערוך כתב בסימן רש יוטט אור החיים, שולחן ערוך סימן רש יוטט בסעיף ג', ונהגו לברך אחר קריאת התורה לפי שיש שם עשרה. כלומר, מרן השולחן ערוך אומר, דע, זה לא מעיקר הדין אלא נהגו. למה? הועיל ויש שם עשרה. ממילא נבין שאדם אשר לא עלה לתורה ויש לו ברכת הגומל, הועיל והוא לא היה מוכן לקרוא בתורה, לא התכונן לפני כן, הועיל וכבר רבו העולים וזה תורח ציבור. הרי מעשים שבכל יום אנחנו רואים בהרבה בתי כנסיות, קם אדם אשר יש לו את החובה לברך הגומל, בזמן שקוראים בתורה עומד ואומר את ברכת הגומל, דהיינו אפילו שהוא עצמו לא עולה לתורה. וממילא נבין עוד משהו, שמבחינה זו ניתן לברך הגומל גם בלילה, דהיינו בזמן שאין קריאת התורה, בלילה אין קריאת התורה, וניתן לברך הגומל בלילה. למשל, אדם אשר כבר אחר הרבה זמן בברכת הגומל, והוא חולש נתרפא, ועכשיו שאלת רב, הרב אומר, ודאי שאתה צריך לברך הגומל בנסיבות כאלה. ובאותו זמן היו לו עשרה מישראל לפניו, וזה לילה, אזי מברך הגומל באותו מעמד, כי הוא כבר אחר יתר על המידה. ובאמת בטור אור החיים סימן רשותת נאמר שאין לאחר את ברכת הגומל, ואם אחר מלברך יש לו תשלומים לברך כל זמן שירצה. כלומר, לדעתו אין הגבלה מבחינת הזמן שירצה. יש חולקים על הנקודה הזו אם אין לגמרי כל ההגבלה, אבל הוא אומר יש לו לברך כל זמן שירצה. כבר בפרישה הוא אומר, אבל באורחות חיים כתוב בשם הרמב"ן, דעת שלושה ימים מברכים. כלומר, לא בלי הגבלה של זמן, אומר הפרישה, הוא מביא בשם אורחות חיים בשם הרמב"ן, עד שלושה ימים. ואני מצאתי כתוב לטעמה מדאמרינן בעירובין, הבם נטרך לא יתפלל עד שלושה ימים. נראה דעת שלושה ימים קרוי בן לדרך, ונראה לי דאף על גב דענן לא נהגנן כן, היינו מטעם שאנו אין מכוונים כל כך בתפילה וכו'. בכל מקום, הטעם שפטור הבא מן הדרך עד שלושה ימים הוא מפני שנחלש מחמת תרדת הדרך וכו'. אותו טעם לא נתבטל, ושייך גם כן בזמננו וכו'. במרן הבית יוסף גם הוא מביא, או אפילו קדם לפרישה והביא את אורחות חיים בשם הרמב"ן, אבל הוא גם הוסיף את דברי הרשב"א שקיבל מערב יונה, דעת חמישה ימים יכול לברך. יוצא איפה שהטור אומר אין לאחר ברכת הגומל, ואם אחר יש לו תשלומים כל זמן שירצה, ואילו הראשונים האורחות החיים בשם הרמב"ן אומר עד שלושה ימים, לא מעבר לזה, והרשב"א בשם רבן יונה אומר עד חמישה ימים, לא מעבר לזה. בין כך ובין כך, הקיצור שולחן ערוך בסימן סמך א' לקח לו את זה כדי לומר הלכה מעניינת. הוא אומר בסעיף ב' ולכתחילה אין לאחרה יותר משלושה ימים, ולכן אם ניצל ביום ב' יברך מיד בלא ספר תורה ולא ימתין עד יום חמישי. כלומר, אומר הקיצור שאנחנו ערוך, כיוון שמעשה הצלה היה לו ביום שני וזה היה כבר אחרי ספר תורה, אז יברך מיד אם יש לו עשרה מישראל, גם בלי להמתין עד יום חמישי, כי עד אז יעברו שלושה ימים. וכן אם היה אבל שאינו רשאי לעלות לתורה, הרי כל שבעה ימים עשו לו לעלות לתורה, ואירע לו נס הצלה והוא צריך ברך הגומל, לא ימתין אלא יברך מיד, אך יברך מעומד לפני עשרה. ובדיעבד אם איחר יותר משלושה ימים יכול לברך גם כן אחר כך. מה אנו רואים? אנו רואים שבאמת הקשר בין הקריאה, בין ברכת הגומל וקריאה בתורה, הוא לא הכרחי, הוא מנהג יפה, הוא מנהג פרקטי, מעשי. אפילו יש כאלה שאמרו שזה כמו כאילו מקריב זבח תודה, למרות שגם על זה השיגו, הרי מברכים בלילה, מברכים בשבתות והם טובים ואין בהם קורבן תודה. לכן הטעמים הם טעמים, המנהג הוא מנהג מושכל, מעשי ויפה, וכך אנחנו נוהגים. אבל מכאן ועד לבוא ולמנוע או להימנע, תברך ברכת הגומל אפילו בלילה, כך מביא שערים מצוינים בהלכה בשם החתן סופר ועוד. אבל מורי מביא, ומנהגנו, כך מורי מביא בעמוד תפרש ממדלת על דברי רבנו, ומנהגנו שהצריך להודות מזמינים אותו לעלות לתורה ביום הקרוב ביותר, אם בשבת או בשני או בחמישי, עולה וקורא בתורה כדת משה וישראל, ואחר שמברך ברכה אחרונה ועונין הציבור אמן. ובכן, יוצא לפי מורי אדם שניצל ביום שני מברך ביום חמישי, בניגוד למה שאמר הקיצור שולחן ערוך שאין לאחרה יותר משלושה ימים, וכך מורי מעיד שזה המנהג שלנו. אבל בין כך ובין כך גם מורי יודע שכל העניין הזה של ברכה אחרי קריאת התורה הוא רק מכוח מנהג, ולכן אם נבצר ממנו מלקרוא בתורה או מלהזדמן לקריאת התורה והזמן כבר מופלג, בוודאי ובוודאי שיברך בפני עשרה מישראל, ואפילו בלילה אם עשרה מישראל נזדמנו לו בלילה, זה גם מור יודע. ומכאן למפטיר, המנהג הוא שמרחים אחר קריאת התורה, עלולים לבוא לומר שאולי ברכת הגומל מהווה הפסק בין הברכה של בין הברכה האחרונה על התורה אחרי המפטיר ובין ברכות הקריאה בתורה. יכול להיות אולי לפי שיטת מעריץ בגלל שהוא התחיף, כלומר חייב להתחיף בין הקריאה בהפטרה למפטיר, והורה לשים מטפחת על הספר, ורק לאחר שברך את ברכות ההפטרה בתחיל לקרוא בהפטרה, אזי גוללים. אבל לפי רבנו קודם כל גוללים ואחר כך קוראים את ההפטרה, וכך גם אצל השרעב. ולכן גם השרעב וגם הללו שנוהגים לפי רבנו נהגו לומר אחרי המפטיר, בין המפטיר ובין ההפטרה, מור עבדו בחו, ולא ראו בזה שום הפסק. יתרה מזו, כל מי שמעיין בתקליל יראה שהיו כאלה שלא רק גלו את הספר תורה, אלא החזירו את הספר תורה לתוך ההיכל, ורק לאחר מכן הוא קרא את ההפטרה. הם כל הדברים הנלווים. הרי שמבחינה עקרונית לא נראה בכלל שזה גדר הפסק אם מברך הגומל אחרי הברכה על התורה אחרי המפטיר. אבל בכדי לצאת אולי ידחבת כולם ומחשש שמה יגידו שזה גדר הפסק, ומאחר ואלה הם מנהגים, אמנם שאין לזלזל בהם, אבל יכולו אחרי שביעי לעמוד ולומר את ברכת הגומל ואחר כך יקום להפטרה, אין בכך מאומה, וכך יצא ידי חובת כולם. רבי חנינא בן שמעון סולובר.